אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי, מאמר ראשון. בסימן קוף משהו. קוף יוד... קוף תדבב. מה? עמוד ממדלת. כן, קוף תד... וו, עמוד מן ד' אני טוב את זה, כוזרי א' וו, עמוד מן ד' בסדר. אשר, כן? אנחנו בפסקה התחתונה. אשר ליעודי הדתות האחרות שהתפעלת מהן. כן, כלומר, מלך כוזר אמר לו, תשמע, עולם הבא, גן עדן, גיהינם, אני רואה בספרות הדתית של העמים, אני רואה שיש הרחבה גדולה בנושא הזה. כן? טוב, הוא עוד לא ראה את התיאורים של דנטה. כן, דנטה יש לו ספר שלם על הגיהינום. כן? משהו כזה ענק. שאגב, חוקרי הספרות טוענים שחלק גדול מהחומר שהוא משתמש בו לקוח מהמדרשים. שלא לדבר על התיאורים האדירים שיש גם אצל אפלטון וגם אצל המוסלמים, על מה זה חיי העולם הבא וכו' וכו'. אם כן, אתה רואה שהם מדברים על זה הרבה, אתם יהודים, מה יש לכם? נהנים מזיו השכינה. זהו, זה מה שיש לך להגיד. אז הוא אומר, אתה טועה. רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה, הם שתיארו גן עדן וגיהנם ורשמו מידותיהם באורך וברוחב. וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזה ביותר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. כלומר, יש ספרות בנושא רק שאתה לא מודע לה. איפה הספרות? תסתכלו למטה, אות 4, הערה 4. ברכות י' ח', עירובין י' ט', פסחים צדי ד', חגיגה ט' ו', סנהדרין ק' ב', בכורות נ' ה', תמיד למד ב', בראשית רבה, ויקרא רבה, וכן. ברייתא דמעשה בראשית, מדרש כונן, מסכת גן עדן, מסכת גיהינם, מעשה רבי יהושע בן לוי, ועוד. ואין לכמן ג' כ"א. כלומר, אם נעשה רשימה של כל הספרות בנושא שנמצאת אצל רבותינו, נקבל כרך עווה. האמת היא, חייבת להיאמר, שגם בספרות ההודית, העתיקה, יש הרבה תיאורים של גן עדן וגיהינם. אפילו המילה גיהינם קיימת בסנסקריטית. אז כך שזה לא רק שלנו, אבל כל פנים יש רקע עתיק לדברים האלה. אז אל תתפעל כל כך מזה שהנוצרים והמוסלמים מדברים על זה, גם רבותינו דיברו על זה. בסדר. הוא לא אומר אגב שרבותינו קדמו לאפלטון בזה, אבל גם אפלטון באמת כתב על זה. השאלה מה עושים עם כל זה? יש אגב ספר קדום מאוד, נקרא ספר המתים. ספר המתים המצרי. ספר המתים המצרי. אצל המצרים הקדמונים, האדם היה חי רק כדי להכין את מותו. כן, זה מה שעניין אותם. הם מאוד רצו לדעת כיצד להתכונן למשפט של הנשמות אחרי המוות. ומאוד עניין אותה מהם המדורים השונים של מה שקורה שם. ייתכן מאוד שההתעלמות של התנ"ך מהתיאורים האלה באה מתוך ריאקציה, אנטי. כלומר, מאחר והמצרים קידשו את המוות, התנ"ך מדגיש כתגובת נגד את החיים. אבל זה לא שלא יודעים על כל הדברים האלה. יש גם להבדיל ספר קצת יותר מאוחר, אבל גם כן קדום מאוד, נקרא ספר המתים הטיבטי. בטיבט יש ספר מאוד מלא מיתולוגיה ומלא שטויות, שנקרא ספר המתים, ולפי המחקר יש כנראה קשר היסטורי של מקור משותף לפחות בין זה לבין הספרות המצרית הקדמונית. כך שאנחנו רואים שבני אדם לאורך הדורות התעניינו מאוד בנעלם, בעולם שאחרי המוות. יש אפילו גלגול מודרני של הדבר הזה. הייתה חוקרת שוויצרית אמריקאית בשם אליזבת קובלר-רוס. הייתה נשואה ליהודי, היא הראשונה שחקרה את העדויות הרפואיות על חיים אחרי המוות. התיאורים של אנשים שחזרו ממוות קליני וכדומה. והדבר הזה התפשט כל כך שאפילו יהודים יראי שמיים ורבנים מביאים מזה ראיות כדי להחזיר אנשים בתשובה וכדומה. כן? גם זה קיים. מה? ערכים. אה? תנועת ערכים. רבים כתבו על זה. הרב חיים דוד הלוי כתב על זה. זה אגב מעניין. יש גם סיפורים של אנשים שהיו במכון מאיר בעקבות דברים כאלה. אז יש... כלומר, הספרות לא גמרה עד עצם היום הזה להיכתב בנושא הזה, מתוך תקווה שיש לנו גם ידיעה אמיתית בדברים האלה. טוב, אז למה עד עכשיו לא דיברתי על זה? אומר לך מלך כוזר, עשה החבר למלך כוזר, אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה, כי אם על מה שבא מפורש בספרי הנבואה, כלומר בתנך, ואלה... לא הרבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא כפי שבא דבר זה בשפע בדברי רבותינו. כלומר, יש פה שינוי שהתרחש במהלך ההיסטוריה. הקדמונים לא דיברו הרבה על העולם הבא, ואילו רבותינו, חזל, כן הרבו לדבר על זה. והשאלה היא, מה הסיבה של השינוי? ודיברנו על זה, מה?
חורבן
בית הראשון. כן, החורבן הבית הראשון גרם למשהו. מה הוא גרם? הוא גרם לסילוק השכינה. ברגע שהשכינה מסתלקת מן העולם, הנוכחות האלוהית איננה ודאית לאדם כפי שהייתה, אז איפה האדם מחפש את האלוהים? מחוץ לחיים, דהיינו, אחרי המוות. ולכן יש התרחבות גדולה מאוד של הספרות הדנה במה שקורה אחרי המוות, בעוד שבימי התנך העיקר היה פה בעולם הזה. ההסבר הזה נוקט גם הרב קוק בספר אורות למהלך האידאות בישראל.
ספר טיבט שאמרת ממתי זה?
הספר הטיבטי, מאיפה הוא? אני לא יודע. נראה לי 2000 שנה לפחות, מה?
חורבן הבית זה 500 לפני.
כן.
ואפלטון זה פחות או יותר אותו דבר.
כן, אבל המצרים זה עוד לפני. המצרים זה עוד לפני שנבנה המקדש אפילו. כן, הם כתבו. כן, המצרים הקדמונים כתבו על הדברים האלה, כי זה אותם מאוד מאוד עניין. אתה רואה גם תרבות המוות המצרית, הפירמידות, המומיות, כל הדברים האלה. זה מראה שזה היה חשוב להם מאוד. הם אפילו ציירו על הקירות של הפירמידות את מה שקורה שם. כן, מראים שם משקל, ואיך שסופרים, איך ששוקלים את הנשמות לפי זכויותיהם וכו'. מאיפה הם ידעו את הדברים האלה? כנראה שיש לאדם נשמה, ולכן מכוח זה הוא משיג דברים.
כן, אבל זה סוג של דמיון, לא?
יש מן הסתם בוכתות רציניות של דמיון שהתערבו בתוך הדבר הזה. אבל יחד עם זה, יש לאדם ידיעה. כן, זה בכלל שאלה, איך אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר? והתשובה היא, כי אני בא משם. כיוון שאני בא משם, מאותם עולמות עליונים, אז רשמים מסוימים של מה שיש שם נדבקים בי. ואז הדמיון שלי עוזר גם ליצור ספרות מסביב לזה. אבל זה לא שהרשמים לא נמצאים שם. מה קרה אלעד? השאלה היא, האם דמיון... זה רק שטויות. או שמה הדמיון הוא אחד הכלים שלי להיפגש עם המציאות. אז זהו. זה גם אחד הכלים לפגוש שטויות, אבל זה לא אומר שאי אפשר דרך הכלים האלה גם לפגוש אמיתות. נכון? יעיין הכבודו בדברי אליפז שמובאים בספר יוב על האופן שבו להשיג אמיתות. ואליי דבר יגונב ותיקח אוזני שמץ מנהו, בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד יתייני ורעדה, ורוב עצמותיי יפחיד, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל אשמה. נו, מה זה התיאור הזה? זה תיאור של הופעה נבואית, או מעין נבואית, שיש לאליפז. אליפז תימני. כן. טוב, נמשיך. וכן הוזכר, אז אולם האמת היא כי גם בדברי הנבואה, כי עכשיו יש ויכוח, כן? יש המחקרים הריקים באקדמיה טוענים שבזמן התנ״ך לא האמינו בחיים אחרי המוות, שהרי זה לא מוזכר בתנ״ך. אבל כל מי שקורא את התנ״ך בצורה בלתי משוחדת רואה שזה נמצא מאחורי הקלעים. כלומר, זה מבצבץ מתחת לפני השטח, האמונה הזאת. ואז הוא יביא לנו פה רשימה של ראיות לכך שגם בימי התנ״ך אבותינו האמינו בחיים שאחרי המוות, גם אם הם לא התמקדו בנושא הזה. והנה הראיות. גם בדברי הנבואה נאמר כי בשוב העפר, זאת אומרת גוף האדם אל העפר, תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. פסוק בקהלת. וכן, הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו האלוה אז נביא, ואליהו שמו. הוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, והאלוה אליהו השמיימה כמו שאלה שמה איש אחר לפניו. ורבותינו אמרו עליו כי לא טעם טעם מיתה. וכן הובאה בתורה תפילת איש נוכרי, מתנבא ברצון אלוהים, מי זה? בלעם, אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים, ותהי אחריתו כאחרית בני ישראל. סימן שהוא חושב שהמוות שיש אצל בני ישראל, זה מוות שכדאי למות כמוהו. סימן שהוא מאמין בחיים שאחרי המוות. ואחד המלאכים, והוא שאול, שאל בנביא שכבר לא היה בחיים, בשמואל. כן, הרי מה הוא מספר לנו שם, שאול? שאול מבולבל לגמרי, נמצא בדיכאון, לפני הקרב, הולך לבעלת אוב. אומר, את יכולה בבקשה לפנות לשמואל הנביא, שמת לפני שנה? אומר, אין בעיה, מעלה לו את שמואל באוב. סימן, עצם זה ששאול פונה אל בעלת אוב, זה סימן שהוא מאמין בחיים שאחרי המוות. שאם לא כן, לא היה עושה את זה. נכון? הרמב״ם, מה יש לרמב״ם להסביר? רגע, השאלה איננה אם הסיפור הזה הוא אמיתי או לא. כלומר, זה לא משנה האם שמואל באמת עלה או לא עלה. אבל עצם הפנייה של שאול אל בעלת אוב, זה מראה על אמונתו שיש מה לדבר עם שמואל גם אחרי מותו. נכון? בין שתאמר שזה היה בלוף, בין שתאמר שזה היה אמיתי. בזה מצאנו שלוש דעות אצל רבותינו הגאונים. אצל הגאונים יש שיטה שאומרת שכל הסיפור הזה היה בלוף. זה דעת רבי שמואל בן חופני גאון. רבי שמואל בן חופני גאון אומר, היא עשתה כאלו ששמואל עולה. היא הרגישה שזה שאול המלך, היא הרגישה שהבן אדם במצב נפשי בעייתי, והיא הבינה מה הוא צריך לבריאות, והיא הבינה מה הוא צריך לשמוע, אז היא עשתה כאלו ששמואל מדבר.
בסדר? שהוא הלך
אליה. זה שהוא הלך לבעלת האוב, זה אין ויכוח. השאלה מה קרה שם? אז לפי רבנו שמואל בן חופני גאון, לא קרה כלום בעצם. יש דעה הפוכה שאומרת שזה עובד. הנה, הראיה, הוא הלך לבעלת אוב, רק שהתורה אסרה ללכת לבעלת אוב. אבל באמת, זה עובד. ובאמת, הוא דיבר עם שמואל. כן, הדעה השלישית אומרת שבדרך כלל זה לא עובד, אבל אז זה עבד. ולכן בעלת האוב נבהלה. כתוב שם שהיא נבהלה. כן? למה היא נבהלה? כי הפעם זה עובד, היא חשבה שהיא עושה בלוף כל הזמן, ופתאום זה עולה. כן, טוב.
בעצם זה שזה אסור, זאת אומרת שיש בזה משהו.
לא, זה שזה אסור זה לא אומר שיש בזה משהו. זה אסור כי אין בזה משהו.
לא, שיש מציאות של לעלות באוב
ודברים כאלה. יש מציאות של פעולה כזאת שטוענת שהיא מעלה באוב אנשים. זה עוד לא אומר שהם אומרים את האמת. הרמב״ם אומר שזה שקר גמור, הרמב״ם אומר שזאת אמת.
לפי הדעה השלישית, כן. היא לא לקחה כסף.
לפי הדעה השלישית היא לא לקחה כסף. למה היא לא לקחה כסף?
היא עלתה אמת.
לא. היא פחדה מאוד שהמלך יהרוג אותה. כשהיא גילתה שזה המלך, היא פחדה שהוא יהרוג אותה. כל התיאורים הנפוצים היום לגבי חוויות עולם הבא, מדברים על חוויות רוחניות, לעומת התיאורים הגרפיים ציוריים הנמצאים במקורותינו. הכיצד מתיישבים הדברים? אני לא יודע אם זה נכון בכלל, כמו שאמרת. התיאורים אצלנו, גם הם, יש בהם שם חוויות רוחניות. נהנים מזיו השכינה, זה לא תיאור של חוויה רוחנית? וכל התיאורים שיש אצל האנשים שחזרו ממוות קליני, הם מדברים על אור ומנהרה ודברים כאלה. גם זה אתה יכול להגיד שזה גרפי. כך שעצם השאלה לא נראית לי. אם המצרים, רק כדוגמה, היו בקיאים כל כך לגבי המתרחש בעולם הבא, איך זה שלא הבינו במה צריך לדבוק התורה ואלוהי ישראל כדי לזכות לחיים אלו? זאת אומרת שאולי המסך של העולם הזה הוא כל כך חזק, שזה build in שיעבר האדם, שיעובר האדם. אפשר להגיד built in, כן? זה עם T, לא דל. תראה, המצרים לא הרגישו שהם צריכים לדבוק באלוהי ישראל, בגלל שהם דבקו באלוהי מצרים. ואלוהי מצרים גם זה סוג של גילוי של האלוהות. והם טענו שמה שמתגלה אצלם יותר גדול ממה שמתגלה אצלנו. הם מניחים שהגילוי האלוהי שדרך התרבות המצרית הוא עליון יותר מהגילוי האלוהי שבתרבות הישראלית. זה כל הוויכוח של עשר המכות, זה על זה הוויכוח.
ובמה הם צריכים לדבוק?
במה הם צריכים באמת לדבוק? בישראל, מה זאת אומרת? הם צריכים להבין שתיקון העולם עובר דרכנו. יש כל מיני, שבע מצוות בני נוח צריך להבין משהו. כשאומרים שבע מצוות בני נוח, זה מדובר על מינימום, לא על מקסימום. כלומר, גוי בא ורוצה לקבל ממך משהו. אז זאת אומרת, שמע, כל זמן שאתה לא מקיים שבע מצוות, לא מדבר איתך. אתה מקיים, בוא נדבר. כן? זה לא הגג, זה הרצפה, שבע מצוות. איפה אנחנו? ואחד המלאכים, והוא שאול, שאל בנביא שכבר לא היה בחיים בשמואל. וזה ניבא לו על כל אשר יבואו, כאשר היה מתנבא לו בחייו. ואם אמנם מעשה הוא זה של המלך, רצוני לומר, הדרישה אל המתים אסור לפי תורתנו, למדים אנו ממנו, כי בימי הנביאים היה העם מאמין בהישארות הנפש אחר כלות הגוף, אשר על כן היו דורשים אל המתים. בתוספת לדברי הרב, בהתעסקות זו של תרבות מצרים העתיקה, הוקמו הפירמידות ושאר קברי הפאר מלאי האוצרות אשר במצרים, ואף המומיות החנותות, ושאר ירקות. לא יודע, ירקות? לא דיברתי על ירקות. ראיתי בעיניי את הפאר אשר בתוך הקברים המצריים. בהחלט מקדשים את המוות. זה באמת נכון. טוב.
כן. תפילת בלעם זה מראה שיש פה אמונה ב...
למה תפילת בלעם מראה לי מונח ב... לא, הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים אותי אחריתי כמוהו. משמע שיש לו מה לחפש במוות הזה. מה יש להעדיף מוות על פני מוות? אם אחרי המוות אין כלום. למות בצורה טובה זה קורה גם אצל גויים. מה הוא מצא בישראל שמותם מוצא חן בעיניו?
יכול להיות שדווקא המוות של היום כאילו מבחינת יודעים איך לחיות, אבל יודעים איך למות, לא?
יודעים איך למות? יש גם גויים שיודעים איך למות. לכן זה לא משכנע מה שאתה אומר. אני חושב שרב יהודה לוי צודק. כן.
אם רק אחרי חורבן בית ראשון, הרגישו כבכל, אתה אומר, את ההתרחקות של השם, ואז התחילו יותר לפתח מודעות לדבר על החיי העולם הבא, לדבר על זה יותר. אז בבית ראשון, מה כבכל, התמקדו רק בעבודה, להעביר קורבנות, לנסות את עבודת השם במקדש, וזה מתמקדו יותר.
אתה שואל למה שאמרנו עוד עכשיו, אני ממשיך להסכים לזה? אז זה מה שאמרנו כל הזמן. נכון? גם בשיעור הזה וגם בשיעורים הקודמים.
לא, אז השאלה היא, בתקופת בית המקדש, אז מה עושה?
מה עשו בתקופת בית המקדש?
הקריבו קורבנות.
מה השאלה שלך? האם הקריבו קורבנות בזמן בית ראשון? כן. אתה שואל מה היה מרכז החיים בימי בית ראשון?
כן.
העולם הזה. כן. דיברנו על זה. טוב.
כן.
הוא סובר שזה עבד, כן. הוא סובר שזה עבד, ודאי. כן, אבל בכל מקרה, זה אסור. היה איזה רב אחד ברומניה, בזמן הרב קוק, שהוא היה מעלה נשמות. הוא עושה ספיריטיזם. למה הוא היה עושה את זה? כי הוא רצה להחזיר בתשובה כמה מחללי שבתות בקהילה שלו, הוא היה מזמין אותם הביתה, מביא את המתים, והמתים היו צועקים עליהם על זה שהם מחללים שבת. זה היה מזעזע אותם, ואז הוא נזכר שאולי זה אסור, הרב. אז הוא שלח מכתב לרב קוק, שאל אותו אם זה מותר. אז הרב יש לו תשובה ארוכה מאוד, להסביר לו למה זה אסור, ושם הוא מפלפל בכל הסוגיות ש... עלת נפשות וזה. הוא אומר, וחוץ מזה, זה שאתה מחזיר אותם מתשובה על ידי זה, זה לא הדרך הרצויה. כן? כי הדרך הרצויה שאדם יחזור בתשובה, זה מתוך הכרה, שכלית, גבוהה וכו', לא מתוך שהוא מפחד מעונשי העולם הבא. אומרים שאותו רב, אגב, גם הפסיק מאות סיבה, הוא גילה שמי שהיה שקרן בעולם הזה, ממשיך לשקר גם בעולם הבא. כן. כן.
איך שאול הלך אליה אם זה אסור?
יש באדם מה שנקרא בחירה חופשית, שלפעמים האדם בוחר לעשות טוב, ולפעמים הוא בוחר לעשות רע. וזה עבירה. ודאי זה חטא. אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, כתוב מפורש. אז הוא פנה אל האובות, הוא עבר עבירה, ברור. למה הוא עשה את זה? כי הוא במצב נפשי כל כך ירוד. הרי שם שמואל שואל אותו. למה הרגזתני להעלותני? הוא אומר, תשמע, פניתי אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא עוזר לי. לא בנביאים, לא באורים, ולא בחלומות. אני עכשיו עזוב, אז אני פונה אליך בצורה הזאת. כן? זה בדעת כהן. זה בשאלות ותשובות דעת כהן, זה לא באיגרות. מצרים מאמינים בגילוי שלהם. למה פרעה מספר ליוסף את החלומות במילים שונות ממה שסופר בפעם ראשונה? אני לא מבין את הקשר בין השאלה לבין המשפט הראשון. מצרים מאמינים בגילוי שלהם, נקודה. זה נכון. למה פרעה מספר ליוסף את החלומות במילים שונות ממה שסופר בפעם הראשונה? זה מסיבות אחרות. זה לא קשור לזה שהוא מאמין או לא מאמין בגילוי שלו. הוא הלך לפותרי חלומות מצרים. הוא פנה אל החרטומים ואין פותר. כתוב, אין פותר אותם לפרעה. אז בדלת ברירה הוא פנה ליוסף. נו, מה הבעיה? לכן אני בכלל לא מבין את השאלה. מה? מה הקשר בין השאלה לנושא? גם זה אני לא מבין. נכון? נכון, גם אני לא מבין. טוב? זה פשוט, זה אבסורד. אותו חלום בגישה כל כך שונה. כן, כן. הוא רוצה להביא לו רשימה של ראיות שהקדמונים, גם בתקופת התנ״ך, האמינו בחיים אחרי המוות. זהו. זה מה שהוא עושה עכשיו. הוא מביא לו הוכחות כאלה. אין שום קושיה עליו. למה שתהיה קושיה? מלך כוזר שאל אותו, אתם באמת מאמינים בחיי העולם הבא? אז למה אין לכם ספרות על זה? אז הוא אומר לו, א', יש לנו. ב', בתנ״ך אין כל כך הרבה, אבל יש מספיק רמזים לזה שכן האמינו בזה. אפשר להמשיך, נכון? בסדר? טוב. ופתיחת תפילתנו, השגורה בפי כולנו, לא רק בפי החכמים, כי גם הנשים יודעות אותה על פה, היא אלוהי, נשמה שנפחת בי טהורה היא, אתה בראתה ואתה משמרה, ואתה עתיד לתלף ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך ומשבחך, אדון העולמים. ברוך אתה, המחזיר נשמות לבגרים מתים. זה נוסח קצת שונים שלנו. על כל פנים, גם נשים יודעות. מה פירוש נשים יודעות? כי נשים, בדרך כלל, פטורות מן התפילה. נכון? אישה פטורה מהתפילה. אבל היא לא פטורה לגמרי מהתפילה, היא יכולה להגיד איזה תפילה שהיא רוצה. ואז על מנת לצאת ידי חובת תפילה, הן אומרות ברכות השחר, ולכן זה מה שהוא אומר שגם נשים יודעות את התפילה הזאת. כן.
אבל ספציפית זה נגיד העניין של התפילה, של הפתיחה של התפילה.
אגב, מכאן רואים שהוא סובר שנשים לא חייבות בשאר התפילות. כן, מה אתה אומר?
מזה, מה העניין הזה ששם אומר הפתיחה של התפילה, אז זה דווקא לא מראה שזה לא בא מהפלטון. כלומר,
לא,
זה לא קשור, כי התפילה הייתה...
כן, אבל התפילות הן קדומות. התפילות נתחברו על ידי אנשי כנסת הגדולה. אז זה מראה, אנשי כנסת הגדולה, שבכל זאת היו נביאים, בחלקם הגדול, הם דיברו על תחיית המתים.
אבל
הפספסית על הנביאים. כן. בסדר? טוב. וגן עדן עצמו, אגב, אבל צריך לזכור את זה, כן? נשים צדיקות, סבתותינו הקדושות, לא היו מתפללות. נכון? ממלמלות מה שאתה רוצה, אבל תפילה מסודרת מתוך הסידור, תפילת 18, מה פתאום? כן?
אף אחד...
אני זוכר פעם הייתי בנחל עמוד, ליד צפת. קצת הלכנו לאיבוד וכו', אני ואשתי, פתאום אנחנו מוצאים שתי בחורות שגם הן מחפשות את דרכן מחוץ לוואדי, סכנה ממש. הלילה מתקרב, פתאום אחת עוצרת, מפללת מנחה. למה? הגיע הזמן תפילת מנחה? איזה מין דבר זה? כן, גם אם זה היה גבר, הייתי אומר שלא יתפלל, כי צריך להיזהר, לצאת מפני החשיכה מהוואדי. אבל, נסם, טוב. וגן עדן, מה? מה?
באמת, זה שאלה איך בכל התורה ובכל התנ"ך לא מוזכר בפירוש עולם הבא. אבל התירוץ או הסיבה שבגלל שזה מוזכר הרבה אצל המצרים, לכן אנחנו לא מזכירים את זה, זה קצת...
זה לא הסיבה היחידה.
אם זה חסים את זה קצת, זה לא מקטין את התורה, כי זה אומר שיש משהו שהיא רוצה אולי לומר, והיא לא אומרת את זה בגלל איזשהו אירוע היסטורי נקודתי.
למה לא? כלומר, אתה מתפלא על זה שאני אמרתי, אני חוזר בשביל האינטרנט, אתה מתפלא על זה שאני אמרתי שאחת הסיבות שהתנ"ך לא מזכיר את העולם הבא זה כריאקציה לספרות המצרית. אתה אומר שאם כן זה מקטין את המסר התנ"כי, כי זה אומר שהדברים נאמרו ביחס למאורעות של אותם הזמנים. זאת השאלה שלך?
בשונה מדברים אחרים, שזה יותר כמו קורבנות או משהו כזה.
למה? מה זה שונה? גם הקורבנות ככה, מה הבעיה? גם הקורבנות זה תגובה לתרבות הפולחנית של אותם הימים.
כי זה יותר קל לי להבין, בגלל שאולי לפחות במחשבה שלי, עולם הבא זה משהו כזה גדול.
מי אמר שעולם הבא זה כזה גדול?
זהו,
זה תלוי, לפי הרמב״ם זה כזה גדול, אבל לא לכולי עלמא. לפי הכוזרי, יותר גדול העולם הזה. אז קל וחומר שאנחנו, כריאקציה למצרים, אנחנו לא נזכיר את זה בתנ"ך שלנו. עכשיו, התנ"ך הוא מחובר בעברית, הוא של אותה התקופה. וכי תגובה לאתגרים הרוחניים של אותם הימים שבהם הוא נכתב, זה ברור. והראיה שאחרי התנ"ך תכתבו עוד ספרים. אם התנ"ך היה צריך לענות על השאלות גם של זמננו בסגנונו, היינו מסתפקים בתנ"ך בלבד. עובדה שיש לנו עוד ספרים, הנה פה. תחפש פה תנ"ך, לא תמצא. לא יש. טוב. אז זה לא מקטין. זה מראה את הגודל של דבר השם, שהוא מתרגם בסגנונות משתנים לפי התקופות. מה הבעיה? מצוין. תראה, למשל, האירועים בתורה, רק חזק לבלתי אכול אדם. סימן שאבותינו מאוד אהבו לאכול את אדם. היום היהודים, הם רוצים לאכול כל מיני דברים, זה אני מסכים, אבל דם זה לא הקטע שלהם, נכון? אז למה התורה כותבת רק חזק לבלתי אכול אדם? כן, כי עבורם זה היה דבר קשה. כן. יש שני פירושים ברש"י שם. טוב. וגן עדן עצמו, שבני אדם מרבים כל כך להזכירו. לא נמצא לו מקור, כי אם בתורה. והוא המדרגה שרוכנה מראש לאדם הראשון, ולולכת הוא היה נשאר בה לעולם. אם כן, אתה רואה שיש מציאות רוחנית שאיננה קשורה לגוף, וזה מוזכר בפרק שלם בתורה, הלא הוא התיאור של גן עדן. אתם רואים שאגב רבי יהודה לוי מבין כדבר טריוויאלי, שרבי יהודה לוי מבין כדבר טריוויאלי, שגן עדן שבתורה הוא לא גשמי. נכון או לא? הוא מבין את זה כטריוויאלי.
כל הסיפור שם הוא לא...
הוא לא פיזי, כל הסיפור שם הוא לא פיזי, ברור. כן? מה?
הוא אומר גם שהתיבה זה לא סיפור פיזי.
התיבה? למה הוא אומר זה לא פיזי?
אז שדיברנו על הנושא הזה, ככה אני הבנתי.
שמה?
אמר שכל סיפור התיבה שלו,
נו.
הוא לא היה סיפור פיזי.
מי אמר לך דבר כזה? לא ראיתי דבר כזה, כן. וכן, גהינום או גהינם הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים. כלומר, המושג מוזכר כבר בתנך. גיא שאין האש קווה בו, ובו היו שורפים עצמות תמאות ונבלות ושאר תומאות, אף השם גהינום הוא שם עברי המורכב משתי מילים. אגב, זה לא כל כך פשוט. קודם כל, הספרדים אומרים גהינם, האשכנזים אומרים גהינום. השאלה מאיפה זה בא המילים האלה. אם לוקחים גיא בן הינום של יד ירושלים, אז יוצא לפי זה שבאמת הנוסח האשכנזי הוא הצודק, נכון? איפה זה הגיהינום? איפה שהסינמטק, נכון? נכון? זה שם. כן. זה הגיהינום שם. ויש, אבל יש, במסורת הספרדית אומרים גיהינם, וכפי שהזכרתי זה גם מילה שנמצאת בהודית. אבל רבי יהודה הלוי אומר, זה מילה עברית, בסדר?
מה המקור של המילה
הספרדית? אה?
מה המקור של המילה הספרדית?
אז אני לא יודע, כנראה שיש גם ביטוי קדום. אמרתי שאם גם בהודית אומרים גהינם, אז יכול להיות שזה בא משם. גם כן. טוב.
פה דווקא על הגהינם זה לא משהו שהוא דרגה רוחני.
למה? למה זה לא רוחני? מה, בגלל שיש מקום? כן, אבל רוצה להגיד שהביטוי גהינם, שמשתמשים בו מקורו מן התנך. זה מה שרוצה לומר. אגב, אם יש דבר שלא שמים לב אליו מספיק, שבספר איוב יש תיאורים מפורשים של הגיהינם. נכון? כתוב מפורש. מה? לא, לא. יש תיאורים שם בדברי הרעים. הם מדברים על החיים שאחרי המוות. הם מדברים על זה. מה אני אעשה? כן. איפה, איזה פרק? זה בדברי צופר, אני חושב. או בדברי מלדד. באליפה זה לא נמצא, אבל אתה רוצה לדעת איפה זה ביוב. יש גם בדברי אליהו דברים על הגלגול, לפחות אם נקבל את הפירוש של הרמב"ן. טוב, אני כעת לא מוצא את זה, אבל יש בדברי יוב, לא, לא אצל יוב, דווקא אצל הרעים שלו, יש תיאורים של החיים שאחרי המוות. רגע. לא זוכר, מה אני
אעשה?
אה?
איזה טולרנס
שקורה? לך תדע, אבל יש למשל בדברי אליהו, כשהוא מתאר שם את מה שקורה לנפש אחרי המוות, זה גם כן. ותקרב לשחת נפשו, וחייתו לממיתים, לממיתים, ויומר פדאהו מרדת שחת, מצאתי כופר. איפה הולך? יש כמה... כן.
יש מקום
במשך
שהוא מרחיב על המשגים?
לא. אמר הכוזרי, אם כן, אין חידוש אחר תורתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום, ועל סדריהם כמפרטים, ובפרטים אלה מרובה החזרה והרחבה. אמר רחבר, אכן, אף בזה אין חידוש, כי רבותינו ירבו בפרטים, עד שגם בפרטים לא תשמע דבר שלא תמצאנו אצל רבותינו, אם תבקשנו, תם המאמר הראשון. בזאת אנחנו פותחים היום את מאמר שני בספר הכוזרי. זה יום גדול. כן,
יעקב אמר
יעקב אמר שהוא יורד שאולה. טוב, אבל שאול אולי זה הקבר. פשט המילה שאול, זה יכול להיות שזה הקבר. אם כי שאול זה מלשון שאלה, מקום שבו נשארים עם שאלה. לא, אחרי, אין לו מטרה במוות. הוא יורד לשאול. כן, בספרות של השאלות ותשובות אומרים שפלוני נפשו לשאול הגיע. שהוא בא כדי שאלה. טוב, כן?
רב
שחבר
אומר
שגיהנום
הוא מקום
כזה? יש מקום ליד ירושלים שקוראים לו גיהנום, כן. בין אבו תור לבין הר ציון שם. שם היו עושים, היה שם התופת. מה זה התופת? מקום שהיו שורפים עצמות של בני אדם בהקרבה למולך. יכול להיות, כן. לא במקרה, אתה חושב שעובדי עבודה זרה סתם חיפשו את המקום הזה? כן, שזה מדבר אליה. אומרים שהפתח של גן עדן נמצא במערת המכפלה, למשל. כן. מה אתה אומר? לא בנו שם כלום. זה קשה מאוד לבנות שם. היית שם הפעם? זה טיול יפה, נכון? אבל קשה מאוד לבנות שם הבתים. מה? הסינמטק בנו אותו בהתחלה, זה במדור העליון. טוב.
היום לא ימחלו כרטיסים.
עד רבה, היום ה-New Age, כולם רוצים להיות שם. כן, טיול בגיהנם, וואלה. כן, זה מופיע בתנך דווקא. נשמתו צורה בצורה, יש הרבה ראיות, יש הרבה מאוד. כן, כאן הוא מביא קצת, זה אקלקטי, זה לא... טוב, מאמר... כוונה קצת, פה ושם. כלומר, מבחר, מה שנקרא. לא, כל זה היה כבר. טוב. מה, לא הבנתי. לא, 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 כל השאלות האלה זה שאלות שכבר נשאלו ועניתי. ככה נראה לי. חוץ מזאת שמה עם החלום שלא ברור בדיוק מה הכוונה. כן.
הרב אמר אותך בהתחלה שהמחקרים אומרים שאין ראיות לזה.
נכון, אז הם טועים. המחקרים טוענים שאין ראיות לאמונת החיים אחרי המוות בתנך. והבל יפצה פיהם. אלא שנאה מעבירה אותם על דעתם. הרי אלה שטענו את זה היו חוקרים שונאי ישראל, כגון רנן, למשל. מאמר שני. השאלה מתבקשת, מדוע המאמר השני הוא שני? כלומר, מה מפריד ומה מבדיל בין שני המאמרים שצריך לעשות? האחד מאמר ראשון, והשני מאמר שני. הנושא הוא שונה. על מה מדבר מאמר ראשון? על עם ישראל. על מה מדבר מאמר שני? על הנבואה. נבואה. על הנבואה. כן, זה כמו ההבדל בין ספר בראשית לספר שמות. ספר בראשית מספר לנו כיצד עם ישראל נוצר. ספר שמות מספר לנו כיצד האלוה נגלה אל בני ישראל. נכון? אז זה כההבדל בין מאמר ראשון למאמר שני בכוזרי. כמה מאמרים יש בכוזרי? חמישה. אז מאמר שלישי כנגד? כנגד ספר ויקרא כמובן. נכון? על מה מדבר ספר ויקרא? על עבודת על עבודת השם. ספר מאמר שלישי בכוזרי על מוסר, על החסיד. כן? אז גם כן ממטה למעלה. מאמר רביעי, על מה מדבר? על החוכמה, כנגד ספר במדבר. מאמר חמישי מדבר על ארץ ישראל, כנגד ספר דברים. מדוע במדבר זה חוכמה? איפה יש לך חוכמה אם לא במדבר? הלאה. החוכמה זה מה שמשיגים במדבר. כשנגיע למאמר רביעי נדבר, בסדר? אוקיי. אחר השיחות האלה באו כל הדברים אשר סופר עליהם בספרי דברי ימי הכוזרין. המלך גילה את סוד חלומו לווזיר אשר לו, ובחלום אשר נשנה אליו כעת נאמר לו כי ילך אל הרי ורסן לבקש שם את המעשה הרצוי בעיני האלוה יתברך. וילכו שניהם יחדיו, המלך והווזיר, אל הערים ההם אשר במדבר מעל לים. כן, איפה זה הערים האלה, הרי ורסן? זה האזור של האלברוז בצפון איראן, סמוך לים הכספי, שגם היו מכנים אותו בימי הביניים ים הכוזרים.
מה זה וזיר?
וזיר זה שר, בערבית, וזיר, כן? משל, שר הבריאות, ווזיר הסחה. כן, נכון? וכו'. רק שזה נשמע יותר ציורי, אם אתה אומר את זה בערבית. נשמע כמו סיפורי אלף לילה ולילה. תגיד השר, מה זה ווזיר? תגיד שר. זה המתרגם, הוא רצה שיהיה קצת אקזוטי. טוב. ובאחת הלילות מצאו מערה שאליה היו באים אנשים מבני ישראל מדי שבת בשבתו לשבות בה. הסיפור הזה הוא סיפור שמזכיר לנו במישור של הפרט את המעשה שהראה לבני ישראל במישור של הכלל. כלומר, כדי להיפגש עם העניין האלוהי אתה צריך ללכת. כמו שבני ישראל צריכים ללכת, לצאת ממצרים כדי להיפגש עם הר סיני. מה? כמו אברהם, שהוא גם כן, לך לך מארצך. כלומר, צריך לצאת מן המקום. כל זמן שאדם נמצא במקומו, הוא לא יוצא גם מעצמו. כיוון שאדם צריך לצאת מעצמו, אז הוא ייפגש עם העניין האלוהי, כמו שמלך כוזר פה הלך אל הר סיני הפרטי שלו. הר סיני הפרטי שלו זה אותה מערה שבה באים מבני ישראל לעשות את יום השבת. מה זה סיפור הזה של מערה, יום השבת? האם יש איזשהו יסוד היסטורי לסיפור הזה? השאלה אם יש איזה יסוד היסטורי לסיפור הזה. והתשובה היא שכן. כלומר, מה? נעליים מסומרות, אבל מה זה קשור בימי מלך כוזר? ידוע, כנראה, שהיו רדיפות גם באיראן, גם באפגניסטן, נגד היהודים, עוד בימי קדם. וברדיפות האלה היו היהודים מסתתרים במערות ושומרים את השבת. יכול להיות שכן יש הד פה לאותם הרדיפות. איך יכול להיות שמי ששקרן כאן ממשיך גם שם? הרי הוא נחשף לאמת וגם נשפט ונענש. אז איך הוא ממשיך בזה? האם גם שם יש בחירה חופשית, או שאולי זה חלק מהעונש שלו שממשיך לשקר וממשיך לחטוף? אינני יודע, כלל וכלל לא הייתי שם. אבל מה שאפשר לומר, שמה שהספיריטיזם עושה הוא מפגיש את האדם עם הרבדים הנמוכים של הנפש. אז יכול להיות שאותם חלקים מקולקלים ימשיכו להיות מקולקלים גם שם. אם העתיד ידוע מראש לשם, כיצד יכולה להיות בחירה חופשית כאשר העתיד ידוע? וואו. זה שאלת הידיעה והבחירה. אני כבר יודע מה אופר רוצה להגיד. שמה? מה זה קשור לשיעור? צודק. שאלה יפה, אבל זה לא קשור לשיעור. זה קשור למאמר חמישי. במאמר חמישי, רב יהודה לוי דן בשאלה הזאת, וכן בשמונה פרקים להרמב״ם פרק שמיני, ובהלכות תשובה להרמב״ם פרק חמישי. וגם בחוברת שלי הנקראת בהי מצאו, שם יש פרק שלם שבו אני מביא את הדעות העיקריות בנושא הזה. האם יש מי שמסתמך על הכוזרי לפסיקת הלכות? האם ניתן לפסוק מספר עיון? יעיין הכבודו במאמרו של הרב זווין, ההלכה בכוזרי. בספר אישים ושיטות, אני חושב, נכון? או לאור ההלכה. גם בספר לאור ההלכה יש לו פרק שלם על ההלכה בספר הכוזרי. באמת, כשלמדנו בבית הספר על פי גישת ביקורת המקרא, לימדו אותנו שהמושג עולם הבא אינו מוזכר כלל בתנך, וזלג ליהדות רק לאחר היווצרות הנצרות. לדעת ביקורת המקרא, תורה שבעל פה לא ניתנה מאת הקדוש ברוך הוא. אגב, גם תורה שבכתב, לא. לא רק תורה שבעל פה. טוב, כן. סיפור אישי משובב. כן.
למה
רבי דלי פותח
את
זה
דווקא
בעניין
שהוא
צריך
ללכת לאיזשהו מקום במדבר, מעל הים, לתוך מערה? בגלל שכאילו...
הפרטים הם ציוריים. לא, כמו
שעם ישראל הלכו?
כן. למה מדבר וים? אין לי שום מושג.
אוקיי, אבל אתה הסברת למה הוא פותח בחלום. הסברת למה הוא פותח בחלום.
כן, אני חושב שפה הפרטים הם יותר ציוריים. יכול להיות שהמערה זה רומז למיתוס של אפלטון, מיתוס המערה. יכול להיות. אלה האנשים ההם, מה? כיצד מבינים מדברי ריאל שגן עדן הוא מקום רוחני? כי הוא אומר את זה. הוא אומר, אתה מחפש איפה מוזכר גן עדן ודברים כאלה רוחניים בספרות התנכית. הנה, אפילו גן עדן שכולם מרבים לדבר עליו, אין לו מקור קים בתורה. סימן שהוא הבין שהתורה דיברה על מקום רוחני. כן? אחד אומר, מה שעה? שלוש. מי אמר שאתה אומר שהשעה שלוש? כן, היא אמרת. זה פרימיטיבי. האם העיקרון שהתורה נכתבה בהתאם להתמודדות עם אתגרים רוחניים של דורה לא סותר את הכלל של נבואה שנצריכה לדורות נכתבה ושלא נצריכה לדורות לא נכתבה? ואז לכאורה מה שנכתב לדורות אמור להיות בעל אמירה על זמנית? נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. אבל כשהיא נכתבה, כשהיא נאמרה אותה נבואה, היא סוגננה בסגנון של הבעיות המיידיות שאותה נבואה התמודדה איתם? אכן כן. חוץ מזה, זה גם נצרך לדורות. התנך כריאקציה לזמנו. מה זה אומר לגבי מידת הרלוונטיות של התנך לגבינו? מה זה אומר לגבי מידת החופשיות שדרשנים מאמצים לעצמם בפירוש מהוראות התנך לחיי היומיום של הפרט והאומה? התנך הוא סופר רלוונטי, בגלל שזה דבר השם, הוא דבר השם, הוא צדיק בכל הדורות. אבל הסגנון שבו הוא נאמר, עונה לאתגרים של אותה התקופה. מה הבעיה? זה רלוונטי בריבוע, והדרשנים הדרבה, הם צודקים בזה שהם דורשים מחדש בכל דור ודור, כי זאת כוונת התורה שהיא תינתן באופן שהיא תתאים את עצמה לתביעות הרוחניות של כל דור ודור. מה הבעיה?
אז תורה שבכתב
אחרי שבתורה
זה ספציפית תכלס לאותה תקופה.
אתה רוצה להבין מה הייתה המשמעות של המילים האלה בשעה שהם נאמרו. אתה צריך לעשות מחקר, להבין. עכשיו, זה שזה בעל השלכות גם עבורי, זה בסדר, כיוון שאני מקבל את התורה הזאת מן השמיים, ואז היא בעלת משמעות גם עבורי. יש מקומות שרשי כותב, איני יודע מה מלמדנו. זאת אומרת שרשי יודע מה זה מלמד, רק הוא לא יודע מה זה מלמד לדור שלו. זה הכוון. כן.
רבי יהודה הלוי מנסה להראות לנו את הצורה שבו הכוזרי מנסה לצמצם, כי הוא רמלך, נכון? אני חוזר עצמי קצת למאמר, סליחה.
נו.
רבי יהודה, שהוא מתאר שהוא מלך, שהוא בא והוא יורד לתוך העם, והוא מסתתר בתוך מערה, שמא יראו אותו ו...
הוא מסתיר את יהדותו. כן, אגב, היה לנו מקרה היסטורי כזה גם הרבה לפני זה. מונבז, מלך חדיאב, הוא ואימו, הלני, כן, קיבלו את היהדות, בימי בית שני זה היה. קיבלו את היהדות והסתירו את זה מעמם זמן רב. הם היו נוהגים יהדות בסתר. מונבז מל את עצמו בלי להודיע לאף אחד.
למה עושה את זה בסתר?
כי הוא מפחד שהעם שלו לא יקבל אותו. יגידו, המלך ישתגע.
מלך, שרים, יש לו את כל הכוח,
מלך יש לו שרים, יש לו כוח ויש לו הכל, אלא אם כן, כולם מחליטים שהוא ישתגע, ואז הורגים אותו. יש בהיסטוריה מקרים שהרגו מלכים. כן. היה אחד לואי ה-16 משהו. כן? חתכו לו את הראש. הוא היה מלך. כן? הלאה. אחר כך שבו אל ארצם וליבם שלם עם דת ישראל. אולם זמן רב היו מסתירים את סוד אמונתם, עד שמצאו תחבולה לגלות את הסוד לאט לאט לאנשי סגולה מועטים, וכאשר נתרבו הנאמנים, גילו את צפוניהם ברבים, וביותם לרוב בקרב עמם, הכניסו את שאר הכוזרים בדת ישראל. מבחינה היסטורית זה לא כך ברור בדיוק מה קרה לכוזרים, כלומר אם כולם קיבלו את היהדות או רק חלקים, וגם האם כל אלה שקיבלו את היהדות בין הכוזרים קיבלו יהדות בכל מלוא מובן המילה או השפעה של היהדות? יש על זה מקום למחקר. מהו מיתוס המערה של אפלטון? מיתוס המערה של אפלטון, אפלטון אומר שהעולם דומה למערה חשוכה. כל העולם כולו. האדם נמצא במערה חשוכה ויש קצת אור שבא מהפתח של המערה ומצייר דמויות על גבי הקירות. והקירות, יושבי המערה חושבים שהציורים שהם רואים על הקירות זה המציאות האמיתית. אבל המציאות האמיתית נמצאת מחוץ למערה. אז כך גם, בעצם העולם הוא השתקפות של האידאות. האידאות זאת המציאות האמיתית, ועולמנו הוא מערה חשוכה שבה יש השתקפות של, של האידאות האלה. אז יכול להיות שרבי יהודה הלוי רומז למשהו מעין זה. טוב. ואז קראו לחכמים יהודים מארצות רבות, ורבים באו וספרים בידיהם. זה כמו מתן תורה. והכוזרים למדו תורה מפיהם. אחר הדברים האלה גדלה הצלחת הכוזרים וגברו על שונאיהם, כבשו ארצות רבות. זה כמו ישראל שכובשים את כנען. כן, רואים שזה הקבלה. ואוצרות גנוזים נתגלו להם, והגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים, ועם זה אהבו את תורת ישראל והריצו את ירושלים עיר המקדש, אשר הקימו להם תבנית המשכן אשר עשה משה. הנה, גם זה מסתיים אחרי בבניין בית המקדש, אז גם כן משהו דומה הם עושים. והיו חולקים כבוד לבני ישראל הגרים בתוכם ומברכים בהם. לאחרונה אגב בחפירות הארכיאולוגיות אומרים שגילו את הבירה הכוזרית. כל אלה, מה? לחוף הים הכספי, נכון? כל אלה סופרו בספרי דברי הימים אשר להם. עכשיו, יש פה משהו שאני לא מבין. ספר הכוזרי לא הסתיים. אני הייתי כותב את הסיפור הזה בסוף הספר. מלך כוזר היו לו שאלות, הוא בירר בירר, בסוף אחרי שהוא קיבל תשובות על כל השאלות התגייר. פתאום הוא מתגייר באמצע המלך, מה קרה לו? הוא לא גמר לברר את כל השאלות. הוא קיבל את הבסיס. יש לנו עיקרון, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. יש הבדל בין דרך לבין אורח. דרך זה הדרך הכבושה לכל, הכללית. אורח זה דברים פרטיים. אז אם בכל דרכיך דעהו, ממילא הוא יישר אורחותיך. שאלות פרטיות נפתור אחר כך. השאלה אם הכיוון הכללי הוא המקובל או לא. אז כל מה שפירש רש"י הוא רק לדורו? לא, הוא גם לדורו. טוב, עד כאן להיום. שלום. חג שמח. מחר טיול.